מרוח תורת ישראל, אנחנו בעמוד 64. תחת הכותרת, אימהות. פה אנחנו מדברים על כל מיני טבע אישה, מה שנקרא, טבע אישה בכל מיני מצבים בחייה. דיברנו על מכלול של תכונות נשיות, הטיפוס הנשי. מכל מיני היבטים, היבט של הרגש, המחשבה, מצבים ייחודיים של הריון, וכן הלאה וכן הלאה. פה אנחנו מנסים להבין קצת מה מאפיין את ההתנהגות הנשית במצב האימהות. כשהאישה היא אימא, מה הבעל צריך להבין, למה הוא צריך להיפתח, מה אמורה להיות הרגישות שלו כאשר נולד ילד, איזה רגישויות מיוחדות קיימות במצב האימהות. שאם הגבר לא יבין את זה, או אם הוא יסתכל על ההתנהגות של אשתו, האימא הטריה, יסתכל על ההתנהגות, על סדרה העדיפויות שלה במצב האימהות בעין לא יפה, הרי שהוא עשוי חלילה להקפיד עליה, ומזה יכול להיגרם חוסר שלום בית. אז מה שאנחנו לומדים כאן, אימהות, חיי הרך הנולד תלויים באימו. הופיע ילד לעולם, הרך הנולד תלוי באימו. זאת אומרת, הייצור חסר האונים הזה תלוי באימו. היא נשאה אותו 9 חודשים ברחמה, הוציאה אותו לאוויר העולם, וכרגע הקשר ממשיך ביניהם. היה קשר תוך רחמי, ועכשיו זה חוץ רחמי. נכון שהעובר נחתך, נכון שכרגע הוא נושם מעצמו ואוכל מעצמו, זה נכון, יש לו את המערכות האוטונומיות האלו, אבל מהרבה בחינות הוא כמובן חסר אונים, גם מבחינה פיזית, מבחינה נפשית. הוא זקוק עדיין לקרבה, הוא מאוד מאוד תלוי, ודאי וודאי שהאימא באופן טבעי מרגישה שהיא הכתובת לכך. חיי הרך הנולד תלויים באימו. למה חשוב כך להסביר את זה? מכיוון שאנחנו מבינים את זה ככה, אז לא נטמע כל כך על שינוי המשקלים וסדרי העדיפויות של האימא במצב הזה. הילד תופס מקום מאוד מאוד משמעותי בלוח הזמנים שלה. גם באופן טכני. באופן טכני. היא קם בלילה, היא מאכילה אותו כמה פעמים ביום וכו' וכו'. צריכה להתעסק איתו הרבה, אבל גם באופן נפשי. מרגישה אחריות. וזה באמת נכון. הגבר נכנס לתמונה בשלב הרבה יותר מאוחר, בשלב שהילד כבר יכול להגיד, מתחיל לאכול לחם, השנייה. כשילד מתחיל לאכול חיטה, תודה. כשילד מתחיל לאכול חיטה, אז אבא מלמד אותו תורה ציווה לנו משה. זאת אומרת, הבעל, הגבר נכנס לתמונה די מאוחר, וזה דבר ברור. לכן, מכיוון שחיי הרך הנולד תלויים באמו, והאם מודעת לכך היטב, כן? זו לא מודעות, זו לא מודעות שכלית, זו מודעות נפשית ברמה חברים שסגו גידים. האמא מרגישה שהיא צריכה לדאוג? לא. בדרך כלל תדאג אם, ובפרט אם חדשה, לבריאות ילדה יותר מאשר ידאג הבעל. אמא חדשה היא הולכת לחומרה. הולכת לחומרה. היא עדיין לא רגילה בגידול ילדים. היא עדיין מחמירה בזה. כל דבר שאנחנו לא רגילים לו, ואנחנו נכנסים לעסוק בו, יש לנו נטייה להחמיר. לאט לאט אנחנו משתחררים. פעם ראשונה שקיבלת את העגל לידיים, עלית על רכב, מפחיד. זוכר שקיבלנו את הילדים שלנו מבית החולים, נולדו לנו תאומים, בן ובת. הם היו פגיעה, 3 חודשים היו פגיעה. היו קטנים, נולדו קטנים. והיינו באים לבקר אותם במחלקה וזה, אנחנו לא גידלנו אותם באותה תקופה, זה החיות גידלו אותם. אנחנו באים לבקר כמה דקות, אני יודע, 9, 13 שעה, אחרי זה הולכים הביתה. אחרי 3 חודשים הזמינו אותנו לקחת אותם הביתה. זה באמת היה מעמד מפחיד, אני חייב לומר. זה קצת היה דומה לפעם ראשונה, לא, להבדיל, לפי הבדלות, הפעם ראשונה שעליתי על אוטו, ונהגתי אותו לבד, בלי המורה. כן. כי אני באמת הייתי ילד טוב, לא נסעתי על אוטו לפני שעשיתי שיעורים. לא נסעתי בלי רישיון. אז פעם ראשונה שהחזקתי את ההגה ביד, זה היה באמת לאחריות כבירה, להזיז את המכונה הזו, השתלב בתנועה. אבל זוכר שהילדים יצאו, הזמינו אותנו לקחת אותם. זה היה מפחיד. פתאום שלנו. זהו, גמרנו, אנחנו צריכים לתת את המענה לכל. אין פה את האחות הזו, ואחות הזו, ואחות הזו, וכולם סביבה, מקרקרים סביבה. לא, עכשיו זה אנחנו, אנחנו, אני ואת. לא היה פשוט. הם כבר בני 3 חודשים, זה לא הילדים. לא נדול את מה, 3 חודשים, 3.5 חודשים. אז נוטים להחמיר מאוד. מאוד נוטים להחמיר. כי לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים את המשקלים. ולאט לאט שמתרגלים, רואים שזה לא כך נורא, וזה לא כך נורא, ואם הילד קצת נופל, זה לא נורא, וילדים גודלים, ונופלים, גודלים. לאט לאט, לא יודעים כבר לעשות אמבטיה, ולא מחזיקים אותו ככה באמבטיה מכל הכיוונים, אי אפשר לקלח אותו ככה, אתה לא... מניחים אותו בתוך הזה, שמים יד אחת פה, מגביעים מעט הראש, עושים לו מקלחת, משפריצים עליו קצת, קצת בוכה, לא נורא. תופסים דברים עם פרופורציה. כן. אבל הדאגה של האימא, מכיוון שזה דבר חדש לגביה, מכיוון שזה דבר חדש לגביה, אז היא מאוד מאוד דואגת. ואז מטבע הדברים, כמה שהיא מחמירה על עצמה, אז היא הרבה יותר מפרישה תשומת לב לטובת הילד. הרבה תשומת לב, הרבה זמן. דעתה נתונה, כן, היא מרגישה כאילו צריכה להיות שם כל הזמן. זה קצת מזכיר לנו. כן, אמהות שלא מצליחות להרפות מהילדים בגיל ההתבגרות, כל הזמן הן רוצות לה... הילד רוצה... אוף גוזר, רוצה קצת לצאת מהבית, ואת ממשיך. יש איזה קושי לאמהות, גם בגילי מבוגרים, להרפות מבחינה נפשית. כן? האמהות הן כך קשורות לילדים, בגלל שהוא גדל ברחמה 9 חודשים. יש לה הרגשה שהיא נושאת אותו כל חייה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. קשה, קשה לוותר על הילד. הליווי ממשיך ל... כן? לא, ליווי נפשי, ליווי... כן, וזה אחת הבעיות של אמהות, שהן מאוד קשורות לילדים שלהם. גם אחרי שהילדים מתחתנים, אז יש נטייה לאמא להתערב בענייני הזוגיות, ולהציע הצעות, ולבוא בביקורת לחמות, לקלה. כן, כשהיא לא יודעת לעשות את זה כמו שהיא יודעת לעזור לבן שלה. האמא קשורה לילד, הילד ממשיכה להתערב, ממשיכה ללוות אותו גם בתוך המרחבים של העצמאות. זה בעיה, לפעמים, אמהות שלא יודעות להרפות. אבל כמובן שהדבר הזה הוא הרבה יותר תקיף ועוצמתי, בשעה שהילד מגיע לאוויר העולם. מיוחד לאם חדשה. כן, כל זה, כל התיאורים שאנחנו מתארים פה, זה כדי באמת לרדת לסוף דעתה של אישה בתקופות האלו, וללמד זכות על ההתנהגות שלה. להבין שההתנהגות הזו היא קשורה בעצם, הייתי אומר, בקווי אופי, או בתכונות נשיות. זו תכונה נשית, זה טבע דברים, זה טבע בריאה, כך היא נבריאה. כן, כך היא נבריאה. יש, יוצאת דופן כמובן, שהילד הראשון אצלם כבר, הם מתייחסות אליו, כן, יודע מה, כן, מתייחסות אליו ככה כמו כאילו איזה איילה, או אני יודע, איזה גור של בפלו. הוא כבר מתרוצץ, בסדר, יש, יוצאת דופן כאלה, אנשים של טבע כאלה, שגם יולדות בבית אגב, יולדות בבית, כן. יש נשים כאלה, נשים העבריות. חיות הנה, בטרם תבונה המילדות ותלדנה. יש נשים יוצאות דופן, אבל ככלל נשים רגילות, נורמליות נקרא לזה ככה, רגילות, סטנדרטיות. התופעות שאנחנו מדברים עליהן כאן, הן אכן נפוצות מאוד. היא יכולה פתאום לבכות, אני יודע מה, שהיא רואה את הילד קצת, אני יודע מה, קצת משתעל, פתאום היא נבהלת כולם, אמא תבואי, אמא שלה צריכה לבוא, שגידלה 11 ילדים, היא באה, מגיעה, תירגעי, הוא רק מדזה, זה לא בעיה, זה בסדר, זה שכיח, זה פה, זה שם. לאט לאט. אבל בהתחלה, כן.
הוא
חטא, אני חושב, כל נורא.
אז מה,
בעמדה הראשונה
של האישה,
כל
מה נכון לתת לאמהות, בכלל להורים, משני הצדדים של הבעל ושל האישה, להתערב בגידול של התינוק. זאת אומרת,
ההתערבות, תראה, ברגע שאנחנו יותר מדי מעודדים את ההתערבות, זה מראה לחוסר ביטחון. זה מראה לחוסר ביטחון. זה כמו שנתקשר לאחות מבלינסון ונגיד לה, בואי אלינו לאלון מורה, כן, פשוט אנחנו בחששות עם הילדים. זה צריך להתמודד, צריך לטעות, יש טעויות, לא כל טעות עולה בחיים, זה בסדר. באופן כללי, ברגע שאנחנו נוטים להשתמש, כן, בדמויות התמיכה הקלאסיות, שזה אימא וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו בעצם לא מתמודדים. אנחנו צריכים לדעת מתי להכניס, כן, לעולם לא ימנה אדם פוטרופוס על ביתו. לא ימנה פוטרופוס על ביתו. ביתו של אדם זה מקום שם הוא צריך להתנהל בבלבטיות, להיות בעל בית. זה לא כל קושי שיש, צריך מיד את כל העולם להזמין. זה מקום שבו אתה צריך להתנהל כסורר בכל ביתו. לכן אני אומר, אין בזה תשובה ברורה, אבל הכלל, העיקרון המנחה הוא, אנחנו צריכים להתמודד בגבורה, היא המשימה שניתנה לנו, אם זה ילד חדש שהגיע לאוויר העולם. אנחנו צריכים להאמין שיש לנו את היכולת, כן, להתנהל איתו בצורה מניחה את הדת. יש לנו את היכולת להתמודד עם הקשיים. ודאי וודאי שכדאי לקרוא ספרי הדרכה, כדאי לעשות הדרכה הורית, כל הדברים האלה הם חיובים מאוד. אבל לא להזמין דמויות שיחזיקו את ההגה במקומנו. אתה מבין? זה הנקודה. אז זה העיקרון, זה העיקרון. לגלות אחריות. מה?
אם יהיה נכון, למשל, להגיד, אני שהזוג לא רוצה
תרבות
בכלל של ההורים, אלא רוצה...
בתור תשובת המשקל, לפעמים גם זה בסדר. אבל גם זה מוגזם, גם זה לא צריך להגזים איזה יותר מדי. כי לפעמים אדם נמנע מלקבל עזרה שהוא צריך לקבל, וראוי שהוא יקבל. לא צריך להגזים לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. כן? לא צריך להימנע מכל עזרה, ולא צריך לבקש עזרה בכל מצב. צריך למצוא את דרך האמצע בדברים האלה. כן? יכול להיות זוג שהוא לא מעוניין שכרגע יתערבו, באמת רוצה לשקול, לבדוק את היכולות שלו, מאמין ביכולות שלו, רוצה להתמודד, כן? שמו לעצמם כלל, אנחנו לא קוראים לעזרת חוץ, אלא אם כן אנחנו לא מסוגלים לבדינו. לא מסוגלים. היה לנו משחק בלורו, ג'ולו, ג'ולט. לא יודע אם הם משחקים. כן? משחקים ג'ולט היום. משחקים ג'ולט?
ישנות.
מה? ישנות?
לפי עונה.
כן. אז היה לנו משחק ג'ולט, כן? אז היה לנו כלל במשחק שנקרא עם עזרת חוץ. מה זה עם עזרת חוץ?
עזרת חבר.
עזרת חבר. זה נקרא עזרת חוץ, זה נקרא אצלנו. זאת אומרת, בדרך כלל מי שהיה משתמש בכלל הזה זה ילדים חלשים. היה חלש בין השניים, הוא היה ככה, אתה בא לשחק בלורות? כן, דווקא כן. עם עזרת חוץ? הוא היה צועק. ואז אפשר להזמין אדם מבוגר כדי שיעשה לך את את הפצפוץ, כן? כמו שצריך. אז כן, בדרך כלל, פה זה באמת הזדקקות אוטומטית. אם זה רק חוץ, הוא שמר עצמו את האופציה, שמידה אולי יאכל, הוא יזמין. יש ילדים שהיו משתמשים בזה על כל צעד ושעל, היו יושבים מבוגרים שם בחדר אוכל של הקיבוץ, היו יושבים מבוגרים על הספסל, וילדים משחקים ברחבה, ויש ילדים שהיו מזמינים מיד את המבוגרים. על המקום, מיד התחלה. כן? אפילו שהג'ולה אחת הייתה פה ואחת פה, אתה יכול לפצפץ, אבל אתה כבר מזמין מבוגר. הוא יותר מדייק, יש לו... יותר מדייק, והיו כאלה מבוגרים מדייקים חבל על הזמן. הם באו מהגלות, שיחקו ג'ולות בגלות. כן, כל מיני, זה היה להם צורות מאוד מיוחדות של להפציץ ג'ולות. עם הרגל, היו שמים את הג'ולה בקצה הנעל, ועם הרגל השנייה עושים ככה, ויורים את זה למרחקים בדייקנות לא רגילה. כל מיני פטנטים כאלה, משהו מיוחד. זה היה מאוד ממש משעשע. כן, עד היום אני זוכר את זה. אז הם שחקים, שחקים. יש מצבים שהג'ולה אחת הייתה פה והשנייה הייתה שם, ליד הדלת. תשמע, זה אני לא יכול. אני ילד בן 13, אני לא יכול עכשיו לעשות ככה עד לשם. אז הייתי קורא למאיר בן יהודה, זיכרונו לברכה, המנצח של המקהלה. הייתי קורא לו, מאיר, בוא תעזור לי, בוא תעזור. היה מגיע עם הרגל, מכוון לשם, מניח את הג'ולה, מסתכל לזה, מסתכל, פח, יורד אותה. בחיות כפה, אני המנצח. השתמש במר על כל צעד ושאל, מה, אני לא יודע לשחק? אני יודע לשחק, חבל הזמן. הייתי מרוויח הרבה בלומת, ולא פושטיות כאלה, יפות, פרפריות, יפות. כן, בטח. אז זה בעניין הזה, זה צריך עצמאות, צריך עצמאות. צריך עצמאות. כן. כן.
מה ההבדל בין ההתמודדויות של
כאלה? אני רוצה להמשיך, אני שלא, לא, לא. בואי נכנס. בוא נסתפק, בוא נזרום מהפסקה, בוא נזרום. אנחנו, אני לא רוצה כרגע להתרחב מעבר לזה, כי פשוט היה לנו כבר את הקטע הזה לפני כמה שנים, היינו לומדים באיזה מין, ככה, התפשטות אינסופית, והדבר הזה גרם לנזקים. כן, גם אנשים לא הבינו מה מדובר, וגם כאלה שכבר קצו בכל האריכות הזו ונעלמו מפה. אנחנו החלטנו לעשות איזשהו תיקון לעניין הזה. לא רוצה כרגע להיכנס יותר מדי פירוטים ועניינים, כן, הבדלים כאלו אחרים. אנחנו כרגע דיברנו על המצב הרגיש, דניאל, על המצב הרגיש של אמהות צעירות. כן? התחושה העצומה הזאת היא שיש להם, יש לתינוק תלות גדולה בהם, והן מחויבות ואחריות לטפל בו, והן נוטות להחמיר. הדבר הזה מכניס את האישה למצב של התעסקות יתרה, גם טכנית וגם נפשית עם התינוק. כמובן שהגבר במצב כזה יורד לתחתית הטבלה. תשומת הלב כלפי האיש, כלפי הבעל, היא יורדת בעשרות אחוזים. עשרות אחוזים. כן, רגשותיה הולכות אחרי התינוק. הוא הפרט עם אם חדשה לבריאות ילדה, היא דואגת אם כן, יותר מאשר ילדה, הילד שלה, יותר מאשר ידאג הבעל, די בכך, שיעלה צל צילו של ספק שדבר מה אינו קשורה, הוא כבר תמהר לרופא שיבדוק את ילדה. כבר. צל הרים כהרים, כל תופעה כבר אצלה בדמיון מצטיירת כתופעה סופנית, ישר לרופא. או, הבעל לעומת זה, שאמרנו כבר שהגישה שלו יותר עניינית, הוא יותר כהחושים, יותר כהחושים בדרך כלל, וטוב שכך, כי צריך מישהו בתוך המערכת הזו, שיהיה יותר מציאותי, יותר מרגיע. הבעל עשוי להגיב בכעס על הדאגה ותשומת הלב היתרה, המוקדשת לתינוק. את משנה את סדרי העולם. שפוט ישפוט, כן? מה, אתה עכשיו משנה את כל הסדרים? היינו רגילים במשך 9 חודשים, 10 חודשים, שנה, היינו רגילים? יש פה, כן, סדרי עדיפויות ברורים. פתאום שיניתי את הכל. מה קורה כאן? זה לא נוח. נדרשת מצד הגבר הקרבה בלתי רגילה, לוותר על המקום שלו. במובן מסוים זה לוותר על המקום שלו. כן? זה לא שאין לו מקום, אבל המקום שלו בהתקסיה ובכיסוי. יש לו מקום, ודאי שהוא נמצא בתוך ליבה של האישה, אבל זה בבחינת מה שנקרא שבת, לא יום טוב. כלומר, יום טוב זה זמן שאנחנו, השמחה היא בגלוי. שבת, יש מה שנקרא תלמידי חכמים של שבת. יש תלמידי חכמים של יום טוב. כן? מה זה תלמיד חכם של יום טוב? שאצלו עבודת השם היא בהתלהבות עצומה. התלהבות גדולה. ויש תלמידי חכמים של שבת, שעבודת השם שלו זה בהתקסיה. כלומר, בפנים, עמוק, עמוק, הוא קשור מאוד לקדוש ברוך הוא, אבל כלפי חוץ הוא מאוד קר. מאוד קר. זאת אומרת שהאישה היא אמא צעירה, כלפי הילד היא יום טוב, כלפי הגבר היא שבת. כן? היא זוכרת את הגבר. היא גם אוהבת אותו, אבל היא מבטאת את האהבה כלפיו בצורה אחרת. זה מאוד חשוב לה שהגבר נמצא. זה מאוד חשוב שהבעל נמצא. זה מאוד חשוב אפילו שנמצא בתוך הבית, אפילו אם בקומה שנייה עוסק בשלו. כן? זה חשוב לה לדעת שהוא נמצא בשטח. היא משתמשת בו כמעגל שני ושלישי ורביעי. כן? אבל עיקר תשומת הלב מופנית כלפי הילד. שם עיקר הרגשות מופנים ומופגנים. דבר שיכול לראות לנו לפעמים. אגב, שימו לב, הדבר הזה, אגב, יכול לקרות לפעמים גם, גם מערכות יחסים שלנו. לפעמים אתה רוצה תשומת לב ממישהו, אבל הוא כרגע עסוק באיזשהו עניין. הוא קורא ספר. אתה יושב לידו, ולמרבה הפה הוא לא מתייחס ואומר לך, אחי, מה העניינים? זאת אומרת, הוא לא יום טוב, הוא שבת. זאת אומרת, הוא רואה אותך, הוא יודע על קיומך, אתה נמצא בתוך ליבו, אבל הוא מבטא את זה באופן אחר לגמרי. מה, זה לא קורה לנו? יש מאיתנו כאלה שלא יודעים לקבל את זה בהבנה. יש גם אנשים שלא מסוגלים להסתדר עם שתיקות. מה זאת אומרת, בני זוג? יושבים על ספה אחת, שותקים. זה נורא מלחיץ לפעמים את אחד מבני הזוגות שניהם. מה, הוא לא מדבר איתי בן הזוג שלי? מה, לא אכפת לו? מה, אני יושב פה לידו? מה, אני חושב, בוודאי שאכפת לו. מה, אתה רוצה שיבטא זה כל הזמן ואיזה מין... בסדר. עכשיו הוא עסוק באיזה משהו. כל שינוי סדרי עדיפויות האלה יכולים ליצור מצב של אי-נוחות, כפי שאנחנו רואים, בכלל, ובתוך הזוגיות בפרט. כן? גבר מתחיל לחשוש ולדאוג שהקטנצ'י כזה, בעצם הוא גוזל את כל תשומת הלב ומשאיר אותו עזוב, נזנח בפינה, וכן הלאה וכן הלאה. עד כדי כך, רגשות כאלה יכולים לעלות בליבו של גבר, מיוחד גבר צעיר. כן. הבעל עשוי להגיב בכעס על הדאגה ותשומת הלב היתרה המוקדש לתינוק. בחלקן נובעת תגובה זו מן התחושה שאשתו מתייחסת לתינוק יותר מאשר אליו, הוא אקס, יותר מאשר אליו, נפגמה מערכת הרגשות כלפיו. הוא שולי, הוא לא רלוונטי. כי כך נמדדת האהבה. כמה פעמים ביום את אומרת לי, שאתה אוהבת אותי. כמה פעמים ביום את מחייכת אליי, כמה פעמים ביום את... כן? מה זה? פתאום ירחוק. דבר נורא מוזר. נורא מוזר. יותר מאשר אליו. בנוסף לכך, כל סירוב של האישה להסכים לדעתו, בעניינים הקשורים לתינוק, נתפס על ידו כפגיעה אישית. כן? זאת אומרת, החלק שלה, זאת אומרת, התינוק הזה הוא בעצם שלל משותף שלהם. והנה פתאום, היא מתנגדת לדברים מסוימים, התנגדויות אגב שנובעות מתוך האינטואיציות שלה, מתוך הרגישות האימהית שלה, שלפעמים מוגזמת, לפעמים מאוד מאוד מדויקת. מאוד מדויקת. והגבר בא בית המדרש וחושב שפה מפלפלים. כן? אני חושב שצריך עכשיו להכיל אותו, אני חושב... אבל היא מרגישה אותו, היא מרגישה אותו, היא מרגישה אותו. אז הוא חושב שיש לו יד שווה בדבר הזה, כן? לא אומר, לפעמים יש לו, יש מקום, כן? אני רואה שרטוב לו בחיתול. יש לו עיניים לראות, הוא קשר להעיד שיש לו, שיש לו, הוא עשה קצת פיטי. הוא קשר להעיד, זה בסדר גמור. קשר להעיד על כך. אבל יש תחושות שרק האמא יכולה לחוש, וכל ניסיון של הגבר לדאג בדברים האלו, זה לא שייך, זה לא שייך לבית מדרשו של האיש. אז גם מזה יש מחלוקות, כן? נוסף לכך, כל סירוב של האישה הסכים לדעתו בעניינים הקשורים לתינוק, נתפס על ידוב כפגיעה אישית. מובן מאליו שאין כל שחר לתגובה כזו. אין פה פגיעה אישית כלל וכלל. מה זה קשור אישית? מי בכלל מגיב בשביל לרמוז לך משהו, או אני יודע מה, לבטא משהו אישית? זה לא קשור אחד לשני. אמר לי המורה שלי למוזיקה. למורה לנהיגה. הוא סיפר לי, פעם היה לו תלמיד. והתלמיד הזה נכנס ללחץ כתוצאה מאיזה אירוע בכביש. ופשוט הידיים שלו התאבנו על ההגה. וממש, אוטוטרם נכנסו באיזה משהו. אז המורה הוא גם קרטיסט. כן? עוד כמה דברים. כן? פה בירושלים, בית ספר יוני, דובי אוסטרייך. הוא גם עשה תחרות עם סקיוק, הוא נהג באופנוע, ועשה תחרות עם סקיוק על מסלול המראה. אדם מיוחד מאוד. סקיוק זה מטוס שהיה פעם. בקיצור, הוא סיפר לי, יש לו חושים מאוד בריאים ואינסטינקטים מופלאים. פשוט, הוא ננעל על ההגה, נתן לו מכה ליד, שבר לו את היד. רק בזכות זה, הוא שחרר את ההגה. עכשיו יגיד התלמיד, מה עשית לי? מה אתה נותן לי מכות? מה אתה נותן לי מכות? מה זה קשור מכות? החיים של שנינו עכשיו פה על כף המאזניים, ואתה עכשיו מתחיל לעשות לי פה כל מיני, אתה חושב שיש חשבונות אישיים? איזה מכות? היה צריך לשחרר את ההגה, את היד מההגה. נתתי מכה. מה זאת אומרת? הצלתי את חיי שנינו. זה לא אישי, אני אוהב אותך, אין כל בעיה. צריך פה לפתור איזה בעיה, זה הכל. צריך לפתור בעיה. צריך להבין. כשאנחנו מתייחסים לדברים כאלו, כאילו עושים נגדנו באופן אישי, יש בזה גם מימד של גאווה. מה אתה חושב, שכל דבר מתייחס אליך? אתה חושב שכל מי שעושה ככה, אז הוא חשב עליך? אתה חושב שאתה תופס כזה מקום גדול, שכל מה שקורה בעולם זה הכל מתייחס אליך? מה כל הסיפור? לפעמים זה נובע מחוסר ביטחון עצמי, אבל הפוך על הפוך זה נובע גם מתוך גאווה. גם חוסר ביטחון עצמי יכול לגרום לנו לחשוב שעושים נגדנו, כן? נגדנו. נו, למי כבר אפשר לעשות? למי כבר אפשר להעיר? למי כבר אפשר לפגוע? במי אפשר לזלזל? ודאי בי, ודאי בי. אז בטח מתכוונים אליי. אם זה חוסר ביטחון עצמי, לפעמים הגיעה הווה, איזו חשיבות יתר, שאדם חושב שאם הוא נמצא בסביבה, אז כל מה שקורה בסביבה, ודאי מתייחס אליו. אבל זה לא ככה. הפעולות האלה הרבה פעמים הן מאוד ענייניות, וכל תחום התרחשותם זה בין האמא לילד. זה שהגבר נמצא או הבעל נמצא בסביבה, זה לא אומר שהוא כוכב ראשי בתוך הסיפור. ממש לא. אל תכניס לך לתוך הסיפור, זה עניינים שבינה לבין התינוק. אל תיקח את זה אישית. זה קשה, נכון? זה קשה. לא לקחת אישית, זה קשה. לפעמים אנחנו דורשים תשומת לב נורא מיוחדת. אנחנו דורשים תשומת לב. זה מתחיל בזה שאנחנו מצפים ודורשים תשומת לב. אנחנו מצפים שכאשר בסביבתנו מתרחש משהו, אנשים ירגישו בנוכחות שלנו. פשוט ירגישו. ירגישו בנוכחות, ולא יפגעו בנוכחותנו. זאת אומרת שהמעשים שהם עושים, לא יהיה בהם רמז ולו הקטן לפגיעה בעקבודנו. אז כך יחשוב הבא לפעמים, כאשר אישה תייחס לתינוק ולא אליו. אה, זה בטח אומר משהו לגבי יחסה אליי. זה בטח אומר משהו לגבי היעדר הכבוד שלה כלפיי. לא, זה לא לשמוע שלו. דבר מדהים שהרבה פעמים גברים חושבים, כמו שאמרנו עכשיו, שנשים עושות דבר מסוים נגדם. ואז הגבר מפתח איזשהו רגש של ריחוק. ואז קורה דבר מדהים. אחרי, מכיוון שהאישה לא התכוונה באמת לעשות שום דבר נגדו, היא מסיימת את עיסוקיה וחוזרת אליו בחיוך והארת פנים. היא חוזרת אליו בחיוך, כי באמת לא התכוונה. עכשיו, הוא עכשיו מחזיר לה. אה, לא. היא קודם לא הייתי, עכשיו אני לא מוכיח לך. מה קרה, רובן? מה קרה? תסביר מה... היא לא מבינה מה קרה. אתה תפס את. קשה לך משהו, כואב לך משהו, אתה רעב, אתה צמא. קורא, עשיתי משהו. כן, מקודם, שזה וזה, אז הרגשתי ש... לא, זה לא נגדך משהו, זה סך הכל הייתי עסוקה באיזה עניינים שלי, התקשרה בדיוק, אז בואי, זה נגיד לרק, יש מה קורה, יצא מבית חולים, אני יודע, זה ממש לא קשור אליך, מנחם, בוא חמוד שלי, בוא חמוד, לא, לא רוצה, לא... כן, כזה פגוע, כזה נעליו, כזה. זה יכול לקרות, מי כיוון אליך בכלל? ואין, כדאי לשים לב לנקודה הזו. נתפס על דוב גביה אישית. מובן מאליו שאין כל שחלה לתגובה כזו. האינסטינקט האימאי, כן, זה קורה בעיקר אצל אנשים רגשיים. כן, מישהו רגשי קצת פה, כן, מעבר לגבול מסוים, הוא צריך לדעת שהוא נמצא בקבוצת הסיכון של התגובות האלו. טיפוסים רגשיים, טיפוסים קצת תלותיים. כן? הרגש הוא רגש מתפעל, כידוע. טיפוסים רגשיים, הרגשת הקיום שלהם זה בגירוי שהם זוכים מהסביבה. ככל שאדם יותר רגשי, הוא זקוק לגירוי מהסביבה, של אהבה, של תשומת לב, של הרגשה שהוא מצוי, של חמימות, של התחשבות, כן? זאת אומרת, חוויית הקיום שלו היא דרך גירוי. כלומר, המרכז העצמאי שלו הוא מבשיל יותר מאוחר. המרכז העצמאי שלו. הוא פועל על גירוי תגובה, כדאי לשים לנקודה הזו, הרגש זה לא דבר רע, בדרך כלל רגש זה כמו איזשהו, הייתי אומר, רדאר מאוד מאוד עדין. אנשים רגישים, ולכן הם גם יכולים לקלוט מהסביבה המון המון גירויים. כל מיני גירויים של קול, של צליל, יכולים להגיע למדרגות אפילו של אינטואיציות פנטסטיות. עם הרגש הפנימי יכולים באינטואיציה לתפוס מצבי נפש של הזולת וכו'. אבל הכוח הרגישי צריך שליטה ועיצוב. צריך שליטה, צריך לדעת איך לעבוד איתו. אבל מי שלא טיפל ברגשות שלו, הוא עשוי להימצא בקבוצת הסיכון הזאת. גם במערכות יחסים עם חברים, הרבה פעמים להרגיש פגוע ונעליו, ובמיוחד עם אשתו. צריך להיזהר בזה. כן, טיפוסים השכליים אין להם בזה בעיה. הם מאוד, מאוד יבשים, מאוד ענייניים, מאוד אנליטיים, מדויקים, מציאותיים. כן, קונקרטי מאוד, כן, מעשיים, הלכתיים מאוד. מה צריך לעשות? בסדר גמור, כן. אבל צריך להבחין, להכיר את עצמנו בהתאם, לעשות את ההגנות ואת העבודה הנכונה כדי לא להיכנס למצבי החולשה האלו. כן. כן, הדברים האלה מובנים פחות או יותר? יש... כן, זה מובן. בבקשה, דניאל, משהו בעניין הזה? כן, בבקשה.
מה יכול לעזור לגבר להתמודד? הבנתי שזה התמודד מאוד מאוד קשה.
מה, לגבר רגשי אתה מתכוון?
כן,
עולה מקבל
צמדד, לגבר... זה מאוד חשוב לו.
לגבר רגשי, כן. כן, אנחנו צריכים להעביר את הרגש. אנחנו צריכים להעביר את הרגש מהתכונה הנפעלת לתכונה הפועלת שלו. מכיוון שאני אישית באופן אישי מתמודד עם התכונה הזו. אני יכול לעקוב, כן? כל מי שמרגיש הזדהות עם זה יכול כמובן יגלה עניין בדברים שאני אומר כרגע. אגב, אני לא יחידי, יש באוכלוסייה באופן כללי משהו כמו 23% של טיפוסים רגישים. רגישים ברמה שאני מדבר עליה. 23%. אני שייך לקבוצה הזו. אני שייך למה שנקרא מה שנקרא, אנשים רגישים מאוד. High Sensitive Person, זה נקרא. HSP. יש עמותה כזו, אגב. יש עמותה, תסתכלו באינטרנט. יש עמותה, HSP. זו קבוצה שמונה באוכלוסייה, בוא נאמר, על הסקאלה הזאת, יש כ-23 אחוזים. יש בזה מדרגות שונות. אני נמנע על התכונה הזו. ואני כל חיי חי על האיזון העדין שבין נפעלות לפעילות. מצד אחד יש בי דבר שמאוד מאוד נזקק להכרה חיצונית. מצד שני אני לומד להשתמש ברגע שלי ככוח פועל ומשפיע. זה דבר מעניין. זה לא פשוט להעביר את הרגש מתכונה לתכונה. לא פשוט. המצב הראשוני של הרגש, לפני העיצוב השכלי, לפני שהשכל בא, הכרה, בא ומטפלת בו, תיקון המידות וכל זה וכל זה, המצב הראשוני הוא מצב מאוד תלותי, מצב מאוד מסוכן. כן? אדם רגשי הוא אדם שמחפש את האזורים הכי בטוחים בתוך החברה. מישהו שלא יכול לפגוע בו, שלא ירצה לפגוע בו, המקומות ששם הוא קבל הכי הכי פרגון, הערת פנים והכרה, הוא לא לוקח סיכונים. מיוחד מקומות שהוא נפגע ומתרחק מהם מאוד מאוד. ככה היו נראים החיים שלי עד גיל 24. גיל 24 חזרתי בתשובה. וגיליתי שעם הרגש הזה אפשר להיכנס לעולמות מדהימים. ואז הרגש נהפך מנפעל לפועל, כלומר הוא עדיין היה נפעל. זאת אומרת להתפעל מרשי בפרשת שבוע. כשהרגש הזה מתפעל מרשי בפרשת שבוע, מה הוא עושה? הוא חודר פנימה לתוך רשי, חושף משמעויות פנימיות ברמת הדרש והרמז, אוסף אותם פנימה אל תוך הנפש, בונה תובנות והכרה אמונית, ועכשיו עם זה אתה משפיע. אתה יכול לעזור לאנשים, להבין את עצמם, להדריך אותם. פה נוצר האיזון בין הצד הנפעל והפועל של הרגש. אבל אם רק התכונה הנפעלת של הרגש היא הפעילה, היא הדומיננטית, אדם יכול להתפרק לחתיכות. העולם נהפך לעולם עוין מסוכן. מסוכן מאוד. לאנשים רגשיים, העולם מאוד מסוכן. אנשים רגשיים, רגשים, כן? הרכה בך והענוגה, כן? וכן הלאה. הרכות והעניגות הזאת, היא הופכת את החיים כמעט לבלתי נסבלים. קשה מאוד לשאת מצבים מורכבים, ודאי מצבי ביקורת וכו' וכו', כל מה שנראה כביקורת. לכן מי שמרגיש, יש לו את התכונה הזו, אני ממליץ לו. לא בבהילות, לא בלחץ, אבל להתחיל את המסע של עידון המידה הזאת. הרגש הוא כוח חשוב יותר. זה עידן הדלי. זה מה שנקרא אינטואיציה רגשית. אנחנו צריכים להגיע מרגשנות לרגישות. רגשנות זה בעיה. רגישות זה דבר נפלא ביותר. באמצעות רגישות אתה יכול לעזור לאנשים, להציל אנשים, להציל את חייהם ברמה הנפשית והרוחנית. כן, אתה יכול להיות אדם מאוד מאוד חיובי בחברה. אדם שיודע לחוש את מצוקת הזולת, להתייחס אליו, לראות פעמים. זה דבר מאוד מאוד גדול. ויצר הרע מתלבש על התכונה הזו. דווקא בגלל גדולתה, הוא לא מניח לנו בקלות להשלים את התכונה הזו למצב העליון שלה. צריך ריבוי עצום של תורה. אחת הסיבות שאני יושב פה ולומד כבר 22 שנה, ולא חושב לעולם לעזוב את בית המדרש, כל הדבר יהיה תלוי בי, כי הרגש הזה שלי, הוא צריך כל הזמן עבודה. אני צריך לשבת יום שלם בית המדרש, ולעסוק בכל הבירורים האלו, כדי לשלוט ברגש הזה. כדי שאני לא יישב מולכם רגשי נחיתות. סליחה על גילוי הלב, אבל כדי שאני לא יישב מולכם ברגשי נחיתות, ואני לא יחשב שכל מבט פה, וכל מי שיוצא מהכיתה, זה משהו אישי נגדי. מוזר, נכון? כדי שאני אוכל בשקט גמור, כן? לקבל את זה שמישהו יוצא, שמישהו נרדם, שמישהו פה, שמישהו... אני חייב לעבוד על זה, זה חייב לעבוד. כי היו תקופות שכל דבר כזה לקחתי באופן אישי ביותר. הדבר הזה פשוט דרדר את המצב שלי. הייתי עצוב, הייתי מכונס בתוך עצמי. זה גרם לי דימוי עצמי נמוך, מה קורה איתי, רוצים בי, לא אוהבים אותי. אני לא מבייש להגיד לכם את זה. אני לא מתבייש. אין שום בושה להגיד את זה. אין בושה. אני אדם רגיש מאוד, זה הכל. אני מרגיש מאוד. אבל אני עובד על זה. עובד על זה. אם הייתם שואלים מישהו, אם אני אי פעם יושב מול קבוצת תלמידים, כנער, כילד, כנער, אפילו בגילים יותר מבוגרים, 20, 21, אני הייתי יושב מול קבוצת תלמידים ומדבר מה שאני עושה עכשיו? לכו תגידו את זה בקבוצת כנרת, בבקשה. לכו תגידו את זה. יואב מלכה יישב מול קבוצת תלמידים, וידבר, אני יודע מה, יעשה את הדברים. מה? לפה לפלאים. האמת שכם אני לא האמנתי. לא האמנתי. הרב קוק הציל לי את החיים. האיש הרגיש הזה, הוא הציל לי את החיים. מאוד רגיש הרב קוק. הרגישות שלו, אופי הרגש שלו, באופן שבו מרים את הרגש מתוך תורה, הציל לי את החיים. לכל מי שבא בעקבותיו כמובן, וכן הלאה. טוב, סליחה שכתב התחלתם על זה, כן, לחשבון נפש וקצת יומן אישי, אבל זה קשור מאוד לסוגיה הזאת. זה קשור. אני מתמודד זה גם בתוך הזוגיות. עד היום. בטח, ברוך השם, אני שמח בעבודה הזו. אנחנו צריכים לעצור כאן. אז אנחנו נתחיל ב-4